קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האלימות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המעצר והאימונים חורגת בתקופת המעצר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הקליעה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש, כלומר הם תמיד ראו רבותים צבאיים חמושים. לפיכך רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם וכבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעידה האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם ירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להמשך לתרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הקן. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הקן יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מילאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. ועוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי מוכות. לפי עיבוד הפסיכולוגים האמריקנים, מאסר ועינויים הם חריגים למעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מתח והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינויים חיילים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן על ידי התמקדות בילדים מילואים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה
על
برؤيون متشين عرفوا عن ميلادهم فلسطين هم عمروا كخيالين إسرائيليين صعبوا شهور وشهور ليخلصوا عن مطارات عيوبيين شلهم جمال ألف هو كيوم بن 35 بنعصار خمش بعمين مئاز شهايا بن 14 للضراب مع خضايا هزو بلتي نفسد רשויות הכלת המשיכו לצעות כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך לכיבוש. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר לרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות בושניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מבטיח לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצב מתאם. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בידותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו בשיא הקונפלקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. אך תחושה זו פעלתה כנראה בשל תמיכת החברה הערבית והשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים נסיבים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לפעילים נמצאת במקום הגרוע ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומי לזכויות הילד עבדו אמירות הסיבים ילדים לשעבר ונפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממעצר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובלב שיריבות רבות מרבות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בעלים רבים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים והומורים שלהם דחו שהם נרדמים ותחתקו. מה שעוד יותר מר וצורר לזה הוא שילדים בעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדרוך במוחם. נון אלף הרי עצור במשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או פנאות. מחצית הילדים שירויו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהן שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובגלל 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי יותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד יום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלף לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודאפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מהם כבר בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלפו ואומנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמות ימים עדיין סובלים בבעיות חיסיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת בצלחי מסחריים. אבל השאלה שהיא עולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמודדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ובלתי על ילדים بلنده بتون که ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של ילד להבין ולהיות מובן אישיותו ואמונותיו האישיות הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הקולטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה גם העובדים בסניף הפרסטי של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים לעבור לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמיתים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. קריאה מסירים בוגרים יכולה לצור מפני תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולגמות. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנחויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וביקורים שלהם. הכל יוני, התמיכה ותשומת לב וסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על כוחנות ועבורה. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם, ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מפחד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא בישראל. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניח כל פעם אסירים לעמוד איתם, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מפורגנת בשבילם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברמותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
ماتي وفي بنادش قطيني الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة و
Thank you. Yeah. أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا عموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيره؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى سألك القدر فتحتي
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام السماء؟ كيف أتحصل على رضاه؟ أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برقبه؟ كيف أكتب في سجله المصارع ومن يمثل القبول؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف المهذب وتشمل برعاية الإمام. والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا نسين لذكركم نزل بكم اللؤلؤة أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد فقط أمل
Oh.
علمني أبي أن ربي دعاني لسلف الرحم، وإني حر في القيام، ولكني أحب أن يرضى عني ربي، فلا يسدني عن زيارتكم إعراضك عن زيارتي. فأنت أيضا حر في العمل بهذا الوجه، ولا أحب أن تزورني بدافع الالتزام بقيد مفروض عليك، وإن كنت أحب زيارتك. وانصرف الشمس وبقيت كلمته ترد في قلب
حاجتي يا أرحم الراحمين.
يطيقها إلا نعم سلامة تقوى بها على طاعتي وعبادة نستحق بها جزيل مثوبتي وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك صل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إليك إلهي إليك إلهي إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
إليك إلهي
مددت يدي
ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم
ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صنم ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم وضعفا أصيلا بنفسي ألم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل كلم رفعت ابتهالي
بقلب بكى
وكل ندم
وأما ركي زينت زلتي وسترك أغرى وجهلي أتم فلا عذر لي ليس لي حجة أنا من جنيت أنا من ظلم ولكنني مذنب تائب كثير الجناح رهين الألم
ولكنني مذنب تائب
كثير الجناح رهين الألم
إليك إلهي مددت يدي ودمع يسابق سيل كلم رفعت ابتهالي
بقلب بكى
وكل ندم
ولا يأس كلا فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم سبيل اعتصام برب الرحيم ومن ذا يذل إذا ما عصم وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم
وإعلان ذلي وعجزي وفقري
وأني راض بما قد حكم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى
وكل اعتذار
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من حول الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة تقبل ما صليت على أحد من أوليائك.